חי תמיד איתי כוחה.
מתוך הספר מי מרום שכתב הרב יעקב משה חרלאפ. כשם שיעקב אבינו, על ידי שנאבק עם שרו של עשיו, מתעלה למדרגת ישראל, שנאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, כן גם ההיאבקות שישנה בין ישראל לעמים, בימים האחרונים לפני התגלות אורו של משיח, כל מה שהיא יותר חזקה, פועלת ביותר שהנשמות הישראליות השבויות בין העמים, שיהיו נחלצות משוויין, ושם ישראל מתגלה בהם בכל תוקף הקתו ובהירותו. בעקבת הדמשיכה, יש לתאורי לב להברות את גופם, להיות בריאים ואיתנים, כדי שיהיו מוכנים ללחום מלחמת קרב עם המלאק למוחקו מן העולם.
Oh,
הנביא, אם הגיע הזמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, כ"ח בטבת, תשפ"ד, 9 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות, לצערנו דובר צהל מתיר הבוקר לפרסום את שמותיהם של 4 לוחמים שנהרגו בקרבות ברצועת עזה. סמל רועי טל בן 19 מכפר יהושע, לוחם בגדוד 94 של חטיבת כפיר, הוא נפל בהתקלות עם מחבלים בחן יונס. רב סרן במילואים דוד שוורץ, רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26 מהיישוב אל עזר, לוחם בגדוד הנדסה של עוצבת חיצי האש, הוא נהרג בפגיעת טיל נונטט בחן יונס. לצידו נהרג גם רב סמל במילואים יקיר אקסטר, בן 26 מירושלים, גם הוא לוחם בגדוד ההנדסה בעוצבת חיצי האש. לצידם נפצע באורח קשה לוחם במילואים מהגדוד, והנופל הרביעי ששמו מותר לפרסום בדקות האחרונות הוא גבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36, הוא נהרג מפיצוץ שאירה באזור מנהרה אסטרטגית במרכז הרצועה, בעקבות התלקחות של חומר נפץ שנסיבותיה נחקרות כעת. לצידו נפצעו באורח קשה קצין לוחם ושני לוחמים במילואים מצוות הנדסה של אוגדה 36. כמו כן, שני קציני מילואים בחטיבה 646 נפצעו באורח קשה בקרב במרכז רצועת עזה. מתחילת המלחמה נפלו 514 חללים, בהם 180 מתחילת התמרון הקרקעי. כמו כן, 1042 חיילים נפצעו מתחילת התמרון, בהם 228 באורח קשה. 45 מהחיילים שנפצעו מתחילת המלחמה עדיין מאושפזים במצב קשה. כך שיש הרבה על מה להתפלל, על הפצועים, על אלה שחיים ונלחמים בעזרת השם שיחזרו לשלום כולם. אליזה, דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש, כותבת לפני דקות אחדות, משפחת בלום היקרה, העיר בית שמש עבדה ודואבת עם נפילתו של בנכם יקירכם, גיבור ישראל, גבריאל בלום. גבריאל, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36, נפל בקרב במרכז רצועת עזה. גיבור ישראל אשר בשירותו הגן על העם והארץ. העצב כבד מנסו, מחבקים אתכם בשעה הקשה הזאת ונמשיך ללוות אתכם, להיות לצדכם. חברי המשפחה כתבו ברשת, אנחנו מצדיעים לחברינו, בנם של דוד וג'ניפר בלום, גבריאל, שנפל במלחמה בעמלק בעזה. משפחת בלום התגוררה ברמת בית שמש מאז שנותיה המוקדמות של השכונה. כל כך עצוב, הם כותבים ביום הזה, ומן הסתם במהלך השעה נדע עוד קצת על אותם נופלים, רועי טל, דוד שוורץ, יקיר אקסטר וגבריאל בלום, נופלים בעזה במהלך היממה האחרונה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:15 דקות להפסקת פרסומות, אחריה גם המשך העדכונים והחדשות, וגם נדבר עם אמא מאיר על חינוך ילדים בתקופת המלחמה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע ושמונה עשרה עכשיו, יום שלישי, בוקר טוב, כאיחול, כתפילה, אמא מאיר.
בוקר טוב, אמן, בוקר טוב, כאיחול וכתפילה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו יום של בוקר ויום של אור ושל טוב, בעזרת השם ושל רחמים.
אמן.
אתמול ציינו את יום הזיכרון ה-135 לרש"ר הירש, נכון? לרב שמשון רפאל הירש?
כן.
ואני אמנם כבר יום אחרי, אבל אני לא מבטרת על קטע שלמען האמת, כבר הקראנו אותו לפני כמה שנים כאן בתוכנית, אבל א', אני לא יודעת אם מי ששמע אז שמע גם היום, אבל אני מרגישה שאפשר להקריא את זה אפילו בכל שנה, ויותר מזה.
זאת הנחיית, זאת הנחיית הורים על, על ההתחלה לפתוח בשתי התנצלויות, כאילו? זה, זה המסר?
אין פה בכלל התנצלות. יש כאן דגש...
אני צוחק, הכל בסדר.
לא, זה בסדר, אבל חשוב לי דווקא להבהיר שזאת לא התנצלות, זאת בהפך. לפעמים אנחנו מכירים משהו, הקטע הזה כבר ראיתי, כן, מכירים את זה. ולפעמים דווקא להפך אנחנו צריכים לקרוא וללמוד אותו שוב, ויש לנו פתאום תובנה חדשה, אור חדש, חיבור אחר. הרי גם אנחנו משתנים עם דברים שעוברים אלינו, עם נסיבות החיים, פתאום אנחנו מבינים את אותו דבר, הרי זה קורה לכולנו, משהו שהיינו בו, שראינו אותו, אני בזה כבר הייתי. בכיתה ד' כבר הייתי, בכיתה ופה. אבל יש לנו דברים שאנחנו באמת יכולים לחזור אליהם ולחבור אליהם ולגלות אותם במשמעות כל כך אפשרת, ואז אני אומרת לעצמי, וואו, איפה הייתי? הייתי במקום שהייתי צריכה להיות, וברוך השם, היום אני במקום יותר טוב, ועוד כמה שנים הלוואי שאני אגיד גם על היום, וואו, איפה הייתי? זאת אומרת, זו תפילה בעצם. אתמול מישהי אמרה לי, איזה מטומטמת הייתי שלא הבנתי משהו, אמרתי לה, לא, להפך. תשמחי שהיום את מבינה, ובעזרת השם עוד כמה שנים. גם מה שאת מבינה היום, תראה שיש הבנות עוד יותר גבוהות. שנזכה בעזרת השם.
אמן.
אז הקטע הוא מתייחס לפני כ-150 שנה למצב של הנוער, ולמה שהם רואים וחשופים ומגלים. כמובן שב-150 שנה, אם דיברנו על תובנות יותר גבוהות ויותר עמוקות, אז ב-150 שנה הזה הנוער נחשף לדברים הרבה 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 פחות עמוקים ופחות רצויים, והוא מדבר כאן על התמודדות של ההורים עם זה, התמודדות של הורים עם בני נוער. והמשפט הראשון שהוא אומר, יש פה הרבה, אבל כשאני רוצה להקריא, זה היו ידידים לילדיכם. כל כך הוא אומר, איך תכף נראה מה, אבל הקריאה הזאת, היו ידידים לילדיכם, אם זה היה נכון לפני 150 שנה בגרמניה, בו שם היה דיסטנס, היה ברחרת, והיו כללים.
חינוך פטריארכלי, מה שנקרא.
מאוד, היה מרחק, והוא קורא, היו ידידים לילדיכם. מה נגיד היום? כמה זה חשוב? כמה זה משמעותי? לפעמים באמת הורים עושים הכל נכון וערכים והכל, אבל הידידות הזאת היא שהיא בעצם... החומר שמזרים, זה כמו איזה חומר שנתקע, אם לא נזרים אותו, אז נהדר שהוא חומר מצוין, אבל הוא לא מוזרם. לא יודעת, זה נוזל ששמים באינפוזיה, בוא נגיד. נגיד שישים שם איזה אפקן משובחת שמרפא איזה, אבל אם אין שם נוזל שיעביר את זה בגוף, אז הידידות הזאת היא החיבור, היא הדבר הכי משמעותי. והוא ממשיך הלאה, הוא לא עוצר בזה. היו ידידים לילדיכם, הקדימו להזהיר אותם, עמדו להם בעת צרתם. אל תעזבו אותם דווקא באותם השנים, כוונה לגיל ההתבגרות, שהמלחמה נטושה בהן בעיצומה. שלבין שאם שם גיל ההתבגרות היה מגיל, לא יודעת מה, 15, 16 עד 20, אז היום זה מגיל 7, 8, 9 עד ועד בכלל. ומעל הכל, הבהירו להם את תפקידם כאדם ישראל נטושה, בכל תהרתו וקדושתו, בכל תפארתו וגדולתו, למה נקבע ליבם בתשוקתם להיות ראויים לשם אשר כזה, למה נתמלאו תשוקת קודש להגשים תפקיד זה בכל כוחותיהם, למה יכוונו את כל המלחמות שמטרה זו מביאה בעקבותיה, ואביא אותם אל האלוקים, לראה אותו, לאהבה אותו, ולבטוח בו, ולייחל לו, בכל עת סכנה, ובכל שעת מבחן וניסיון, כמה זה רלוונטי בימים האלה, שהורים יכולים לעזור לילדים, להביא אותם אל האלוקים, לראה אותו, ולאהבה אותו, ולבטוח בו, ולייחל לו, בכל עת סכנה, ובכל שעת מבחן וניסיון. ואת ספר התורה והנביאים והכתובים פיתחו לפניהם, למען יהיה להם למאור ולתמרור, למעוז ולמסעד במדבר החיים, והתהלכו לפניהם כדוגמתכם אתם של חיי טהרה וצניעות ברוח ישראל ובדרכו, ופרחו שוב בני ישראל ובנותיו כשתילי זיתים, כגן אלוקים וכמטע שמו. ומחורב פרק 67, למי שישאל אותי אחרי זה ישלח לי מאיפה הקראתי, אז רב שמשון רפאל הירש, בספר חורב פרק 67. ואני חושבת שזה כל כך רלוונטי, אכן מההתחלה, הוא אומר, היו ידידים, כי גם אם הורים יגידו דברים נפלאים, אם אין ידידות, יש התנגדות, וילד לא רוצה להקשיב, ולא רוצה לקבל, ואז יש ריבים על זה, מה? אני רואה הרבה פעמים הורים אומרים, בסך הכל אמרתי לו, מה, אסור להגיד כך וכך, מה? אני כהורה, זה התפקיד שלי, נכון, נכון, זה באמת נכון, זה התפקיד, וזה המהות. אבל אם יש שם מערכת יחסים אחורה, אז זה לא יעבור, זה לא ישמע, הוא יסרב, הוא יתנגד, ואפילו יותר מזה, הוא ייקח את הדברים בשביל התנגדות. כן, כבר שמעתי על זה, כן, שמעתי, כן. יודע מה יש לך להגיד, אני מכיר את זה. וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים קודם כל ידידות, קודם כל מערכת יחסים בריאה, טובה, נקייה, ואפשר להזרים שם כל כך הרבה ערכים טובים, וגם לעזור במצבים יותר מורכבים עכשיו, של פחד, של חרדה, של דאגה שיש לכולנו, ולהתחזק מזה, לנצל את זה לעלייה, לנצל את זה לדיוק, להעמקה, גם לנו כהורים וגם לילדים. כמובן שקודם ההורה בפני עצמו צריך לעשות את זה, כי אחרת הילד לא יקנה את מה שהוא אומר לו. אבל זאת הזדמנות באמת להתחזק באמונה, להתחזק בביטחון, להתחזק בזה שאני לא שולטת על הדברים ואני לא הכל מבינה, אבל יש כאן מישהו למעלה שמשגיח ויודע, והכל תחת שליטתו בעזרת השם, ובעזרת השם שיביא אותנו לדברים טובים ולזמנים טובים ולמציאות של גאולה, בעזרת השם שנזכה.
אמן, אמן. את ממש כאילו מפנה לשיר ישירות, והאמת שאת הפנית את ליבי לשיר, כי אני... אולי אפשר לגלות פה, אני משמיע פה הרבה פעמים שירים חדשים, שככה שתופסים אותי, ברוב המקרים זה המלצות מאמא שלי, כי לי לוקח זמן להבין שיר, אבל אני לא יודע, את השיר הזה אפילו שמעת איזה כמה צלילים אפילו, ואמרת לי, וואו, עוד לפני שהוא הספיק לסיים את הסבב הראשון, וזה התנערי של ביני לנדאו, שיר החדש שהוא הלחין במלחמה.
מודה ומתוודה, באמת.
שם אז איך מבינים?
משהו מנער באמת, מנער. בהחלט.
אז המילים הם, התנערי מאפר, זה קודם כל מילים ביני לנדאו, ישעיהו הנביא ורבי שלמה אלקבץ. התנערי מאפר, קומי כי כבר זרח האור, כמה עוד אפשר לעבור ושוב את מתבוססת בדמייך. ואומר, התעוררי, כיווה אורך, קומי אורי, לבשי תפרתך, ואיך תמנעי קולך כשאת מבכה על בנייך ובנותייך. ואומר, ואז שוב הוא כותב בלשון עתיד, יהיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוקייך, כמסוס חתן על קלה, ובהמשך שורה, אפשר להגיד ארוכה של פסוקי נחמה, שהוא ככה אומר, עם על רקע עשיר, ובאמת, אשרינו שיש לנו את נבואות הנחמה, יש איזה חזון, נכון?
נכון, לא נותר אלא להגיד אמן ואמן, נכון.
אמא מאיר, תודה רבה, ואמא מאיר בגוגל, לתכנים נוספים, ולשמוע את הפינה הזאת, תודה רבה ובשורות טובות.
אמן, שלום שלום. התנערי מאפר, קומי כי כבר זרח האור, כמה עוד אפשר לעבור ושוב את מתבוססת בדמייך, בדמייך ואומר. ואיך תמנעי קולך כשאת מבכה על בנייך ובנותייך ואומר.
הנה לנדאו עם נבואות הנחמה שלו עכשיו, 7:32, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע, 34 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. את השם של הכותבת של הקטע הבא אני לא יודע, אבל היא אמיתית, יש לי את המספר שלה, התכתבתי איתה בוואטסאפ והיא כתבה את, את הדברים הבאים. כשראיתי את החיילים עומדים על החוף המדהים של עזה, נזכרתי בנקודה שבה העיניים החלו להיפקח, נזכרתי בנקודה המדויקת שבה כל מה שחשבתי שאני מבינה ויודעת נסדק. נתחיל בהתחלה. גדלתי בטוב, משפחה אוהבת, שומרת על המסורת, לא דתיים, אבל שומרת על המסורת, ובעיקר מחנכת לערכים ולהיות אדם טוב. מה זה אדם טוב? לתרום, לעזור, לוותר, להתנדב, אבל גם להגיד, איש באמונתו יחיה, חיה ותן לחיות, ודומיו, וחלילה לא להתבלט בזהות היהודית כדי לא לפגוע באף אחד. בגן לא למדתי פרשת השבוע, אבל כל שישי שרנו ורקדנו את אני נולדתי לשלום שרק יגיע. ובגיל הנאורים מדבקות של דור שלם דורש שלום יתרו את תריסי חלוני. גם כאן, הרי זה ברור שאם אני אדם טוב, אני שואפת לשלום, לחיים טובים עבור כולם. אני מוכנה לוותר עבור השקט של כולם. בצבא סיימתי את הקורס המקצועי כחניכה למופת. גם את קורס ההכנה לקצונה וקורס הקצינים סיימתי חניכה למופת. אני לא מספרת את כל זה כדי להאדיר את עצמי, אלא רק כדי להראות שהמונח הזה להיות אדם טוב היה נר לרגליי, ממש חזות הכל. ואז הגיעה ההתנתקות. אני קצינה בחיל האוויר וחושבת שיש כאן מעשה ציוני, שאומנם קשה אבל צריך לעשותו. ואני נשלחת לאימונים לקראת משימת ההתנתקות, כפי שהגדירו לנו. באימונים אני מתחילה קצת לא להבין. הדברים שאומרים לי לא מתחברים לי לאנשים שאני חושבת שגרים שם. אבל מילים גדולות כמו בנחישות וברגישות מצליחים לשים לי גדר, ואני אומרת לעצמי, אל תנסי להבין, זה יכאב לך מדי. הרי זה הדבר הנכון לעשות. כולם אומרים את זה. ואז ההתנתקות מתחילה. מגיעים ליישוב הראשון, שוק ראשון. המקום מדהים, יפהפה. ירוק ומזמין, בתים גדולות, בתים גדולים, חצרות מזמינות. משחקיות של ילדים, מקום של חיים. איך זה יכול להיות? האם אנחנו הולכים לתת את המקום המדהים הזה לאויבינו? מוזר, בטח אני לא מבינה משהו. אני צמודה למפקד הצוות ולכל בית שהוא נכנס גם אני איתו, אני הרי מסתדרת עם כולם. אנחנו מגיעים לבית הראשון ומפקד הצוות שלי, טייס מוכשר, לא מצליח לנצח בוויכוח נער בן 16. אני מקשיבה לכל השיחה ואני שמה לב שהבחור צודק. אני בהלם. איך ייתכן שלא שמעתי עד עכשיו בשום מקום, לא בתקשורת ולא בהכנות למבצע ההתנתקות את הצד שלהם? ואיך זה יכול להיות שמשהו אומר באמת קורה? אין בזה היגיון. בנוסף, השתיקה של הטייס, חוסר הבקיאות והחזרה על הסיסמאות הריקות עליהן התאמנו, חידדו את העניין עוד יותר. למי ש, כמו שאומרים ברדיו, למי שמצטרף אלינו זה אתה, אני מקריא טקסט ששלחה לי קצינה בחיל האוויר בשעתו, שהשתתפה בגירוש מגוש קטיף, והתפקחה, כן, היום היא התפקחה לגמרי, לא רק על ההתנתקות, אלא על כל, על החיים המנותקים שלה, כפי שהיא תספר עוד מעט, אבל היא מתארת כאן איך היא נכנסת אחרי כל ההכנה המנטלית, ואתם זוכרים ששלחו טייסים, כן, לא חיילים חדלי אישים, אלא באמת טייסים עם חוסן, והיא מספרת פה איך הבחור נער בן 16 מדבר עם הטייס, והיא קולטת שהנער צודק והטייס לא מבין בעצם. והיא מגיעה מהצד של הטייס, כן, היא קצינה בחיל האוויר. ואז הגיע היום הקשה ביותר. אנחנו נקראים לפנות בכוח את תושבי היישוב שהתבצרו בבית הכנסת. זה היה נורא. ביזוי בית הכנסת, 4 קצינות על כל בחורה מחזיקות בכוח כל יד וכל רגל. הן בוכות ואני בוכה. בוכה ומתביישת. אבל אז מגיע השוק הכי גדול. אחרי שעה של צרחות ופינוי בכוח של נשים וגברים וילדים, ראש היישוב, אולי רב הקהילה, אני לא יודעת, עושה טקס ומבקש מאיתנו להישאר. הוא אומר לנו שהם אוהבים אותנו והם לא כועסים עלינו ושאנחנו אחים, ואפילו שזה היום הכי קשה עבורם, אין בליבם דבר עלינו. האם אלה האנשים שבמשך חודשים לימדו אותי שהם קיצוניים ומופרעים וצריך להיזהר מהם? כשאתה נמצא בסיטואציה הקשה של פינוי בכוח מבית כנסת, ובמעבר חד אתה בטקס הודיה ואהבה, זה פשוט צעק לי, עבדו עלייך, שיקרו לך. ואז הגענו לחוף ים מדהים. חול לבן, ים כחול, נקי, נקי, נקי. המשימה שלנו הייתה לפרק את הפרגולה שהייתה שם. אני הלכתי להסתכל על הים וחשבתי לעצמי, מה זה אדם טוב? האם לימדו אותי להיות קונפורמיסטית, עיוורת, במסווה של אדם טוב, כלומר, ללכת באופן עיוור עם העדר, עם מה שאומרים לי? האם לציית בלי לשאול שאלות, זה אדם טוב? דבר אחד היה ברור לי, האנשים שפינינו אותם, והרב שדיבר בבית הכנסת, זה אדם טוב. הכי טוב שיש. חוויית ההתנתקות הייתה אירוע מכונן עבורי. ראיתי במו עיניי איך הבנו לי מציאות מסוימת, לאיזה מקום אני מגיע, איזה אנשים אני אפגוש, איך הם התנהגו, כל זה בהכנה המנטלית ובשטח, איך הכל היה הפוך לחלוטין למציאות, הפוך לחלוטין במציאות, כן, למה שהכינו אותי בצבא. וכך, בתהליך איתי, התחלתי לשאול שאלות ולהטיל יותר ספק, למשל, בלימודי התואר הראשון, כשמצאתי את עצמי מתווכחת עם המרצה על צדקת חיילינו וצבא הגנה לישראל, עם המרצה או עם המרצה, אני לא יודע, הבנתי שמשהו פה לא בסדר. היום אני יודעת שלהיות אדם טוב זה לעזור ולוותר ולהתנדב, אבל זה גם לעמוד על מה שאתה מאמין בו. לא לפחד ללכת נגד הזרם בשם האמת, ולא להתבייש במי שאתה ובמה שאתה מייצג. היא כותבת עוד בהמשך, זכיתי להשתתף לימים בכמה טיסות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם פה מיתוסים שקריים נופצו מול עיניי. תמיד רואים באולפנים איך הכתבים ממש נלחמים בממשלה, איך ראש הממשלה נתפס כאדם הכי שפל, הכי מושחת. כמה הופתעתי כשראיתי איך ראש הממשלה מגיע לאזור של הכתבים במטוס, וכולם סביבו שואלים שאלות בהרצה ומדברים בצורה הכי חברית שיש וצוחקים יחד. קיליתי למשל שבטיסה ארוכה ראש הממשלה מסתפק בתפוח אחד, כך היה בכל הטיסות, אבל לקרוא הוא לא מפסיק, ובעיקר באנגלית. המציאות הפרטית שלי היא במידה רבה המציאות הישראלית הכללית של רבים רבים בעם ישראל, ציבור יקר, טוב, ערכי ואיכותי, שמציגים לו, מוצג בעיניו כדמון, בשטיפת המוח נגדו, קטלנית והרסנית. אז היא קוראת למי שהיה כמוה, היו עצמאים, טובים באמת, לימדו לבד, שאלו שאלות, ואל תקבלו שום דבר כמובן מאליו, וסוף האמת לנצח. תפילה לעני, כי העטוף, השיר שחוזר אלינו, התפילה מהימים ההם לזמן הזה. הרב אסף ארנוי הוא ראש בית המדרש מבקשי פניך, הרב קהילת אדרת אליהו וגם דיין בבית הדין ארץ חמדה בירושלים. והוא כותב את הדברים הבאים. קונספציות שגויות, תפיסות עולם מוטעות ופרספקטיבות לא נכונות, הנחו את האדם והעולם עוד מלפני שנים רבות, זה לא משהו חדש. דוגמה מובהקת לכך, אנחנו קוראים בפרשות השבוע שלנו, שעוסקות בשיעבוד הנורא של בני ישראל במצרים. מאז ומעולם נרכשו הקונספציות הללו, הן על ידי אלו שהאמינו בהם וחיו לאורם, והן בסיועם של אחרים שרצו לשכנע ולגרום לאותם מאמינים לחיות לאורה של אותה תפיסת עולם שגויה מתוך אינטרסים כאלו ואחרים. בדרך כלל האדם לא מכיר ביותו שבוי בתוך קונספציה שגויה, הוא לא מכיר בזה שהוא כעיוור המגשש באפלה, והוא מאמין בלב שלם כי הדברים צריכים להיות ולהתרחש בדיוק כפי שהם. הראיה לכך תהיה כשמישהו מפוקח ינסה לפתוח לו את העיניים, להעיר לו צד אחר, והוא יסרב לקבל ולא יהיה מוכן להקשיב. הוא נשאר דבק בשלו, בעמדה שלו, בקונספציה שלו. כך ורק כך אפשר להסביר איך בני ישראל מסרבים להקשיב למשה כשהוא בא לשחרר אותם, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. דבר שלא עולה על הדעת, שהרי הוא זה שבא לשחרר ולהקל מהם את עול העבודה. אם כך, מדוע הם מקבלים מסרבים לקבל? כך ורק כך אפשר להסביר מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון לשכנע קודם את בני ישראל עצמם על השחרור. וידבר השם אל משה ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה להוציא את בני ישראל. דבר שנוגד כל היגיון בסיסי, שהרי טבעו של אדם שמשועבד שיבקש ויחפש לצאת לחופשי. ואם כן, למה צריך לצוות אותם? וכך אולי ניתן לבאר את המילים החוזרות על עצמם פעם אחר פעם סביב היציאה ממצרים, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. כמו הביאור הנפלא של חידושי ערים, שהדבר הראשון היה לשחרר את בני ישראל מן הסבלנות אל השיעבוד. משום שבני ישראל הגיעו לשלב שהם כבר סבלניים אל היותם עבדים. הם, אולי זה המילה המדויקת פה, זה סובלנות. כלומר, הם הבינו, הם היו, כן, זה, ככה זה צריך להיות. הם קיבלו את זה, הם הכילו את זה. הם הגיעו לשלב שהם כבר חיו בשקט עם השיעבוד, הם נולדו אליו, גדלו איתו, וחלקם גם נפטרו מתוכו. יש סיפור מפורסם על ילד שהגיע לקרקס וראה שם פיל ענק וחזק, שהצליח להרים חפצים כבדי משקל בצורה יוצאת דופן. בסיום ההופעה, הלך הילד עם אביו אל מאחורי הקלעים, וראה את אותו פיל עצום, קשור עם חבל דק, ליתד קטנה מעץ שתקועה באדמה. והבן שאל את אביו, כיצד ייתכן שהפיל העצום, שזה עתה הרים דברים כל כך כבדים, לא מצליח להשתחרר מהיתד הקטנה? ואבא הסביר כי ביותו הפיל קטן, ביות הפיל קטן, הוא ניסה לברוח מהיתד ולא הצליח, כי הוא היה קטן וחלש, עד שהוא התייאש וכבר לא ניסה. בשלב הזה של הייאוש, הוא התחיל לבנות אצלו את הקונספציה שהוא לעולם לא יכול להשתחרר מהיתד הקטנה, ועד היום הוא חי לאורה. ומסיים הרב אסף ארנוי, סיפור יציאת מצרים קורא לנו להתעורר כל הזמן ולחשוב תחת איזה תפיסות עולם שגויות אנחנו חיים, למה התרגלנו וקשה לנו לשנות, לאיזה דברים שליליים נהיינו סובלניים ואיזה קונספציות שגויות עלינו לשבור. השלב הראשון בשחרור זה ביציאה אל החופש, זה להרים את הראש ולשאול מה ניתן לשנות ולתקן, למה התרגלנו ואילו דברים אנחנו חיים איתם בסבלנות ובהכלה, למרות שמזמן היה נכון לנפץ את תקרת הזכוכית ולעוף. ומתוך הפרט נתפלל גם לכלל, למבט מפוקח ונכון, לשחרור מתפיסות העולם השקויות שחיינו לאורם, למחשבה חדה, זכה וברורה, ואז ללא ספק, כמו במצרים, נזכה גם אנחנו לגאולה שלמה במהרה. חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו עם התפילה הזאת, עם התקווה הזאת אנחנו חותמים את התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.